יום הדף למד א', מתחילים בעזרת השם, דף למד עמוד ב', שתי שורות מלמטה, במילים, אמר לי אביי לרב יוסף. להיכנס לבית המקדש לא פשוט נכנסים. המשנה אומרת, אין אדם נכנס לעזרה, אפילו אם הוא טהור, עד שיתבול. צריך ללכת לטבול במקווה לפני שנכנסים לבית המקדש. בן זומה סובר שזה מצוות עשה מהתורה. מצוות עשה מהתורה. לפי דעתו של רבי יהודה, זה לא מצוות עשה מהתורה, זה תקנה שתקנו חכמים, כי יכול להיות שיש אדם שהוא תמה, אבל הוא לא כל כך זוכר מזה. כשאומרים לו לך תטבול לפני שאתה נכנס לבית מקדש, המים של המקווה, המים של המעיין, ככה יחזירו לו את הזיכרון, יכניסו אותו לאווירה הזאת של טהרה וכל זה, וככה זה יחזור לו שבעצם נכון, הוא צריך לתאר את עצמו. ואז הוא כבר יעשה את כל התהליכים של הטהרה, יש כל מיני סוגים של טומאות. באיזה טומאה שהוא רק נמצא בה, יעשה את התהליך כדי להיטהר ממנה, ולא יכנס לבית המקדש בטומאה. בהמשך אנחנו גם נראה דעת חכמים, אלה שחולקים על רבי יהודה. לפי דעתם, לא צריך בכלל לטבול. אדם טהור, לא צריך לטבול. הם חולקים על דברי המשנה. לפי דעתו של רבי יהודה, צריך לטבול, לפני שנכנסים לבית מקדש, אבל זו תקנה של חכמים. השאלה היא, בסדר, החכמים רוצים שבן אדם ייזכר אם הוא נטמע או לא נטמע לפני שיוכנס לבית המקדש, כדי שאם הוא נטמע שיפרוש ולא ייכנס. אז אולי מספיק שהוא יטבול, גם אם יש לו איזשהו לכלוך על בשרו, וזה חציצה בתבילה מהתורה, אולי פה, שהתבילה היא לא בשביל להיטהר, אלא רק בשביל להזכיר לו לפרוש מטומאה אם הוא טמא, אולי לא צריך להקפיד על העניין שלא יהיה חציצה שחוצצת, שהמים לא יוכלו לשטוף את כל בשרו של הטובל. זאת הייתה השאלה שאביי שאל את ראש הישיבה, רבי יוסף. תבילה זו של רבי יהודה, שהכל בגלל תקנה, תזכורת, תמרור אזהרה, להזכיר לאותו יהודי שרוצה להיכנס לבית המקדש, שינסה לשחזר ולהיזכר האם הוא טמא, כדי שאם הוא טמא לא ייכנס לבית המקדש. האם כשיש איזשהו לכלוך על הבשר שלו, זה חוצץ כמו תבילה מהתורה, או שמכיוון שהתבילה הזאת היא לא חובה מהתורה, ואפילו לא חובה מדרבנן, אולי אחרי שהחכמים תקנו את זה, זה כן חובה, אבל כל החובה הזאת היא רק בשביל להזכיר לאדם, שאם הוא טמא, שיתאר את עצמו, אולי לא מעכב, אינו חוצץ, אם יש לו איזשהו חציצה על בשרו. אז רב יוסף אמר לי, לאביי, נכון שזה תקנה מדרבנן, אבל יש כלל חכמים, כשהם תקנו תקנות, הם לא רצו שיהיה דברים מדי מורכבים. כל דתקון רבנן, כל התקנות שהם תקנו, זה כן דאורייתא התיקון. הם תקנו, אם הם תקנו שצריך לטבול, אז שהטבילה שמדרבנן תהיה כמו טבילה מהתורה. טבילה זה טבילה. בין אם זה מדרבנן, בין אם זה מהתורה, צריך להיזהר שלא תהיה חציצה. שאלה נוספת שאל אביי את רב יוסף. אמר לי אביי לרב יוסף, אדם שלא נכנס לעזרה בטומאה, אלא הוא רק הכניס את היד. האם זה נקרא שהוא נכנס? ביאה במקצת לתוך העזרה. שמה ביאה, ובשביל זה, בשביל להכניס את היד לתוך העזרה, צריך לפני כן לתאר את עצמו, או לא? אמר לי, בוודאי שזה נחשב שהוא נכנס, אם הוא מכניס את היד. אפילו אם הוא מכניס רק את האגודל, זה נקרא שהוא נכנס. מאיפה הראיה שלי? בהונות יוכיחו, האגודלים של המצורע יוכיחו. הרי מצורע ביום השמיני לטהרתו, ביום שהוא ממש הולך לטהר בצורה מוחלטת, הוא נכנס לעזרה, והוא טבל כבר אתמול. והיום הוא רק צריך להביא את הקורבנות, וצריכים לעזות על האגודלים שלו, דם מהקורבן אשם שהוא הביא, ושמן זית מהלוג שמן של מצורה שהוא הביא. ובשביל זה המצורה ביום תארתו צריך להכניס את האגודל לתוך העזרה, רק את האגודל. ובשביל להכניס את האגודל לתוך העזרה הוא חייב לפני כן לטבול בלשכת המצוראים. הרי בעונות שהן ביאה במקצת, בסך הכל מכניס את האגודל שלו, אותו מצורה. ותניה הברייתא אומרת שמצורה ביום השמיני, כשהוא בא להכניס את האגודלים לתוך העזרה, לפני כן הוא טובל. ואז הוא עומד בשער ניקנור כדי להכניס את הבעונות לעזרה, את האגודלים לעזרה. אז אתה רואה שזה נקרא שהוא נכנס גם כשהוא רק מכניס את האצבע. אדם שנכנס לעזרה צריך לפני כן לטבול. אחד שאין לו מקווה, אין לו כל כך אפשרות לטבול, אז הוא רוצה לשחוט קורבן בלי לטבול. אולי יש לו איזה גבס לא עלינו, ואולי יש לו בעיה לטבול. והוא מאוד רוצה לשחוט קורבן. היא בעיה לו. יש לו פתרון מאוד מעניין. הוא ייקח מקל ארוך, ויחבר לראשו את הסכין שחיטה. הוא יעמוד מחוץ לעזרה, ומישהו יחזיק לו את הקורבן בתוך העזרה. והוא ישחוט עם סכין ארוכה מחוץ לעזרה אל תוך העזרה. מה הוא שיעשה? סכין ארוכה וישחוט. השאלה הזאת תיבאי גם לפי דעתו של בן זומא שסובר שהטבילה שצריך לטבול לפני שהם נכנסים לבית מקדש זה חיוב מהתורה. והשאלה היא גם תיבאי לרבנן דפליגי עלי דרבי יהודה. אפילו לפי דרבנן שזה הדעה בדיוק ההפוכה. רבנן שחולקים על רבי יהודה, כמו שראינו בשיעור הקודם וגם אמרנו את זה בדברי פתיחה לשיעור הזה, הם סוברים שאפילו מדרבנן לא צריך לטבול. אדם שרוצה להיכנס לעזרה. רק מקרה של מצורה, ביום תארתו, רק הוא צריך לטבול, מכיוון שהוא היה רגיל בתומה, במהלך הימים שהוא היה מצורה, הוא היה רגיל לגעת בדברים תמאים, כי הוא בעצמו היה תמא, ולא הייתה לו תקווה להתאר עד שהוא יסיים את ימי יצרעתו, אז חוששים שהוא כל כך רגיל בתומה, שהוא אחרי שהוא טבל אתמול, הוא עוד פעם נגע בדברי תומה, לכן אמרו לו שיתבול ביום השמיני לתארתו. אבל חוץ מזה אומרים רבנן, אין מצווה אפילו מדרבנן לטבול כשנכנסים לבית המקדש. עכשיו, השאלה הזאת, האם אפשר לשחוט על ידי סכין ארוכה מחוץ לעזרה אל תוך העזרה, גם לפי דעתם יש את הספק הזה. למה יש ספק? אז קודם כל, השאלה הזאת תיבאי לבן זומא, שהחיוב לטבול לפני הכניסה לעזרה הוא חיוב מהתורה לדעתו. אולי עד כאן לא מחייב בן זומא לטבול, אלא כשהוא רוצה להיכנס לגבי, לבפנים. רוצה להיכנס לבית מקדש, אתה צריך לפני כן לטבול. אבל אם הוא עומד לבראי, הוא עומד בחוץ, הסכין נכנסת, תטבול את הסכין. למה אני צריך לטבול? אולי לא חייב תבילה. מצד שני, עוד דילמה, תראה, ואם הוא לא יצליח, והוא כבר כמעט מצליח, אולי את אלי עם שוחי, אולי הוא ככה, עוד קצת, הוא כמעט מגיע עם הסכין, לא, אבל זה קצת, הקורבן קצת ברח לו, והוא מתכוון להתקדם איתו קצת, אולי הוא יימשך אחרי הקורבן וניכנס לתוך העזרה בטעות בלי לטבול. אז אולי בשביל זה גם נאסור עליו לשחוט כשהוא עומד בחוץ ומכניס סכין פנימה לעזרה. אז לפי בן זומא יש את הספק. הספק היא גם כן לפי דעת רבנן. תיבאי לרבנן דפליגי על ידי רבי יהודה שלפי דעתם אדם טהור בכלל לא צריך לטבול לפני שהוא נכנס לעזרה. אולי עד כאן לא כאמרי רבנן הטעם. כל מה שרבנן אומרים, אדם טהור, נכנס לעזרה, אתה טהור? כן. בשביל מה לטבול? אולי בשביל זה הוא לא צריך לטבול. בסך הכל בא להיכנס. זה לא כאביד עבודה. הוא לא בא להקריב קורבנות או לעשות איזושהי עבודה בבית המקדש. בשביל זה הוא לא חייב לטבול. לא מצאנו אבל התייחסות של חכמים על כהן שבא לעשות עבודה בבית המקדש. אפילו ישראל שבא לשחוט, ששחיטה אפשר אפילו על ידי ישראל. לא מצאנו התייחסות של רבנן, האם גם הוא יהיה פטור מטבילה כשהוא טהור. אולי, אבל הכה דקעביד עבודה שהוא בא לשחוט, לא, אולי לא פותרים אותו מלטבול. עוד דילמה לא שנה, שנגיד שאין הבדל, מה זה משנה, נכנס לעזרה, הוא בא להקריב קורבנות, אם לעזרה צריך להיכנס תאורים, ואתה אומר שזה לא מספיק שהוא תאור, והוא צריך לטבול, הוא צריך לטבול גם בשביל להיכנס וגם בשביל לעבוד עבודה, אולי, תיקו, השאלה הזאת נשארת לעמוד. במשנה למדנו שהכהן גדול במהלך העבודה שלו ביום הכיפורים, הוא תובל 5 תבילות, כל פעם כשהוא מחליף את הבגדים, הרי חלק מהעבודות, העבודות שהוא עושה, שעובדים כל יום בבית המקדש, כמו קורבן תמיד וכדומה, הוא עושה בגדי זהב, מה שנקרא, בכל 8 בגדים של הכהן גדול. והעבודות שמיוחדות ליום הכיפורים, הוא עושה בבגדי לבן. כל פעם כשהוא מחליף את הבגדים, הוא הולך בין הבגדים לטבול. זה יוצא 5 תבילות. ועל כל תבילה הוא תובל, הוא רוחץ ידיו ורגליו פעמיים. פעם לפני התבילה, פעם אחרי התבילה. זה יוצא 10 קידושין. קידושין הכוונה נטילת ידיים ורגליים. 5 תבילות 10 קידושין, תובל כהן גדול ומקדש ביום הכיפורים. ובמשנה למדנו שהארבע תבילות האחרונות הוא עשה, הוא טבל במקווה שהיה בתוך העזרה, קדוש בקדושת העזרה. על בית הפרווה, הלשכה שהייתה נקראת בית הפרווה. היא עמדה בצד דרום של העזרה. מי שנכנס לתוך העזרה מהכניסה בצד מזרח, זה היה בצד שמאל, ממש בזווית. ממש סמוך לכניסה. אדם נכנס לתוך העזרה, בלי כמעט להתקדם כלום, פונה שמאלה, עד הסוף יש שם איזה 3 לשכות, אחת הלשכות נקראת לשכת בית הפרווה, מעל זה היה מקווה, שזה היה במקום שקדוש בקדושת העזרה. זה הארבע תבילות, הוא טבל שם. חוץ מהתבילה הראשונה, ישר כשהוא מתחיל את העבודה, ממש לפנות בוקר ככה, מה זה לפנות בוקר? ממש בתחילת הבוקר, בעלות השחר, את התבילה הזאת הוא טבל במקווה שהוא לא היה בנוי בתוך העזרה, לא היה לו קדושת עזרה, אלא היה בנוי בחול, שהייתה בחול על גבי שער המים. מה שמאוד מעניין פה, שהמקווה שהיה בחול, שהיה במקום שהוא לא קדוש בקדושת העזרה, זה דווקא היה הרבה יותר עמוק בתוך בית המקדש. זה היה ממש, יש את האולם, ההיכל, קודש הקודשים, זה היה ממש במקביל לאולם. זאת אומרת, אתה נכנס לתוך העזרה, אתה בעצם עובר את המזבח, עובר את הכיור, עומד כבר ממש מול המדרגות שמובילות אל האולם, אתה פונה שמאלה, בשמאל של האולם, יש שם מין, על החומה הדרומית, יש את השער המים, מעליו יש מקווה. המקווה הזה היה בחול, הוא לא היה בתוך העזרה. למרות שהוא היה ממש ליד בקודש הקודשים, קרוב לקודש הקודשים, ממש במקביל לאולם. אבל הוא היה בנוי במקום שאין בו קדושת עזרה. והתבילה הראשונה, הכהן גדול היה טובל שם. המשנה מציינת שהמקווה הזה היה בצד לשכתו של כהן גדול הייתה. איזה לשכה? אז לפי איך שנפסק ואיך שמתארים בכל התרשימים של בית המקדש, שם הייתה לשכת בית אבטינס, ששם הם מפתמים את הקטורת. והכהן גדול כל 7 ימים היה לומד איך להקטיר את הקטורת, חפינת הקטורת, זאת הייתה עבודה קשה שבמקדש. כל יום הוא היה מגיע ללשכה הזאת, לשכת בית אבטינס, שבסמוך אליה היה את המקווה. אז זה מה שהברייתא כאן אומרת. תנו רבנן, 5 תבילות ו10 קידושין היה טובל כהן גדול ומקדש בו ביום, ביום הכיפורים, וכולם, את כל 4 תבילות האחרונות, היה טובל במקום שהוא היה קודש בעזרה, בבית הפרווה, חוץ מהתבילה הראשונה מהחמש תבילות, שהייתה במקום שהוא לא קדש בקדושת העזרה בחול, על גבי שער המים ובצד לשכתו הייתה לשכת בית אבטינס, כמו שביאם. המקווה הזה, שהיה ליד הלשכת בית אבטינס, מעל שער המים, במקביל האולם, מה שאמרנו, איך היה נכנס מים לתוך המקווה? ממעיין אין איתם. זה היה במקום הכי גבוה בארץ ישראל. ומהמעיין הזה חלחלו מים למקווה מעל שער המים. אמר רבי, שמע מינה שהמעיין אין איתם חייב להיות שהוא גבוה מקרקע עזרה 23 אמות. 20 אמות עד השער. הרי השער היה בגובה 20 אמות, ועוד 3 אמות, המקווה עצמו, שצריך להיות בגובה 3 אמות. והמים נכנסו מעל ה-23 אמות האלה, ונכנסו לתוך המקווה. איך אני יודע שהשער היה גובה של 20 אמה? דתנן, כל הפתחים שהיו שם בבית מקדש גובה 20 אמה. ורוחבם היה 10 אמות. חוץ מהשער של האולם, שהוא היה כפול, הוא היה גבוה 40 אמה ורחב 20 אמה. אבל הפתחים האחרים, כמו שער המים, היה גבוה 20 אמה. אנחנו מדברים כעת על שער המים, שמעליו היה מקווה. עכשיו, השער היה 20 אמה. מאיפה אני יודע שמקווה צריך להיות בגובה 3 אמות? ברייתא מפורשת. ותניא, פסוק אומר על אדם שרוצה לטהר את עצמו, ורחץ במים את כל בשרו. במים, עם פתח מתחת הבית, זה כמו שכתוב בהמים. המים, מי מקווה. מים מיוחדים של מקווה, לא מים ששאבו אותם. כל בשרו דורשים מים שכל גופו של זה שטובל עולה בהם. כמה כמות מים וכמה הן? אמה אורך על רוחב אמה ובאיזה גובה? ברום 3 אמות. אז אתה כבר רואה שהגובה של מקווה צריך להיות 3 אמות. דרך אגב, שירו חכמים מי מקווה, כמה הכמות של מים שנכנסים בתוך השטח הזה, זה יוצא 40 סאה. אבל בכל אופן, שער המים היה בגובה 20 אמה, המקווה עוד 3 אמות, זאת אומרת שבשביל שהמים מאין, איך זה נקרא, אין איתם ייכנסו לתוך המקווה הזה, צריך שהוא יהיה מעל הגובה של העזרה לפחות 23 אמות. שואלת הגמרא, רגע, מה, כשאנחנו אומרים שהגובה של השער הוא 20 אמה, מתכוונים לחלל של השער. אל תשכח שבשביל לעשות מקווה מעל השער, אתה חייב קודם כל לעשות את המשקוף מלמעלה. וחוץ מזה, צריך גם כן לאטום אותו עם איזשהו טיט. אז והעיקה אמה תקרא מעל שער המים. ועוד אמה רוחב של מעזיבה. טיט וחול, כדי שהמים לא יחלחלו לתוך השער המים. לא ישפכו החוצה. אז לפחות עוד 2 אמות. אז, אז אם כן, אין איתם צריך להיות לא 23 אמות, אלא 25 אמות גובה מעל הרצפה של העזרה. עונה הגמרא, נכון, באמת היו צריכים עוד את הגובה מעל השער, אבל לא היו צריכים מעל השער רוחב של אמה רק של, של התקרה ועוד אמה של המעזיבה, לא. הספיק פחות מאמה. למה? שערים דבית המקדש, כיוון דשישה נינהו, זה היה עשוי משיש. עכשיו שיש הוא חזק, מספיק אפילו רוחב של פחות מהמה כדי שזה יחזיק חזק, ומצד שני גם המים לא מחלחלים דרכו. שאתה אומר בסדר, אבל יש פחות מהמה, זה גם כן אובי, למה את זה לא מחשבים? אתה אומר 23 עמוד, זה 23 ועוד קצת, והעיקה היח משהו, יש עוד קצת פחות מהמה, הרוחב של, של התקרה. עונה הגמרא, כיוון דלא הווה אמתא, מכיוון שהעובי של התקרה והרצפה של המקווה לא היה רוחב של אמה, לא חשיב לי, לכן הבעיה לא חישב את זה בחשבון של האמות. אז אמנם זה נכון, שזה לא היה בדיוק 23 אמות הגובה של האין איתם מהקרקע של העזרה, זה היה קצת יותר, בעוד פחות מאמה יותר, אבל מכיוון שזה לא אמה, הוא לא מחשב את זה. זאת אומרת, שהיה את הגובה של החלל של השער, 20 אמה, עוד קצת פחות מאמה את התקרה והגג של השער, ועוד 3 אמות המקווה. וזה היה הגובה של אין איתם. במשנה למדנו שכשהכהן גדול היה פעם ראשונה, ככה כשבקושי עדיין היה אור, זה היה ממש לפנות בוקר, הוא היה הולך לטבול בבוקר של יום הכיפורים, אז הוא היה הולך לטבול שם במקווה שהיה מעל שער המים, לצד לשכת בית תבתינס, אז כנראה שלא היה שם דלת לסגור. זה היה מקום פתוח, אז היו צריכים לסגור עם וילון, כי הוא הולך לטבול שם. פרסו סדין של וילון כזה, שהיה עשוי של בוץ וכולי, בינו לבין העם. הוילון היה עשוי מפשטן לבן. מה ישנה של בוץ? למה היו צריכים לעשות דווקא וילון של פשטים, של פשטן לבן? כדי אמר רב כהנא, בתבילה השנייה שהכהן גדול טבל בשביל ללבוש בגדי לבן, שהסיבה למה שמים וילון של בוץ, כדי שהכהן יכיר שעבודת היום בבגדי בוץ, בבגדי פשטן, שלא הוא הרי רגיל כל יום ללבוש בגדי זהב, החושן, האפוד, המעיל, הציץ, והוא ילך לטבול, והוא רגיל שהוא מסיים לטבול, הוא לובש את הבגדים שהוא רגיל ללבוש כל יום, וכולם מחכים שהוא יצא הכהן גדול בבגדי לבן, והנה רואים אותו יוצא שוב עם בגדי זהב, מרוב הרגילות שלו. שלהזכיר לו לצאת עם בגדי לבן, שמו לו וילון לבן, כדי שיהיה תזכורת ללבוש בגדי לבן. רואים מפה אפילו אדם כזה גדול, שהוא הולך להיכנס עוד מעט לקודש הקודשים, גם הוא צריך כל מיני עיצות קטנות כדי להזכיר לו, לא ללבוש בגדי זהב, תלבש עם בגדי לבן. אז אותו דבר גם כאן, אח הנמי, למרות שבמשנה שלנו אנחנו מדברים שהוא הולך באמת ללבוש בגדי זהב, כי הוא בא עכשיו לעשות את קורבן התמיד, את העבודות של כל יום, שזה עושים בבגדי זהב, ובשמונה בגדים הרגילים, אבל כנראה רוצים כבר עכשיו להתחיל להזכיר לו שבפעם הבאה, כשהוא הולך למקווה, הוא יצטרך ללבוש בגדי לבן, אז שמו לו כבר עכשיו סדין פשטן מלבן, כדי שהוא יכיר שעבודת היום, הוא צריך עוד מעט בפעם הבאה, כשהוא יחליף את בגדי הזהב, ללבוש בגדי בוץ, בגדי פשטן. משנה מתארת כעת את ההמשך, הסדר היום של הכהן גדול. אנחנו מדברים עדיין על הטבילה הראשונה שהכהן גדול טובל ביום הכיפורים. הוא פשט את הכהן גדול את בגדיו, ירד למקווה וטבל, עלה מהמקווה ונסתפג, נתנגב, ואז הביאו לו בגדי זהב. הוא היה עד עכשיו היה לבוש בבגדי חול, בגדים שלו. עכשיו הביאו לו בגדי זהב של כהן גדול, שעבודות שקשורות לכל יום, כמו קורבן תמיד וכדומה, הוא היה עושה בבגדי זהב. לבש בגדי זהב, ואז הוא נטל ידיים, קידש ידיו ורגליו. למה? כל פעם כשהכהן גדול לובש או מוריד בגדי כהונה, הוא רוחץ את ידיו ורגליו. אחרי שהוא כבר טבל, רחץ את ידיו ואת רגליו, לבש בגדי כהונה, רחץ ידיו ורגליו, עכשיו הוא בא לעשות את העבודה. מה הדבר הראשון שהכהן גדול מקריב, איזה קורבן הוא מקריב ראשון? קורבן תמיד. ביום הכיפורים יש לנו הרבה תוספות שמוסיפים במחזור, ובספרים הקדושים מאוד מאוד מחדדים את העניין, שכשאנחנו מתפעלים את התפילות בימים הנוראים, לא לזלזל בדברים שרגילים לומר כל יום. כי יש בהם כוונות גדולות, ויש בהם עניינים תמירים ונעלמים. את אותה השקעה שמשקיעים בכל התוספות בתפילות, שמוסיפים במחזור, להשקיע את זה גם בתפילות שאנחנו רגילים תמיד להתפלל. הנה אנחנו רואים שהכהן גדול, הדבר הראשון שהוא עשה ביום הכיפורים, זה את העבודה הקבועה שעושים כל יום. המעלה הגדולה של הדברים שרגילים לעשות אותם. הוא היה מקריב את קורבן התמיד. אז קודם כל, הביאו לו את קורבן התמיד, אז הוא שחט את הקורבן. משתמשים במילה קרצו, הגמרא תבאר למה משתמשים במילה הזאת, אבל הוא לא שחט את כל השחיטה, הוא רק שחט את שתי הסימנים, את מה שחייבים הוא שחט. וכהן אחר, מרק אחר את השחיטה על ידו, בשבילו, כדי שהכהן יוכל לעשות גם את העבודה של קבלת הדם. אז הוא רק שחט את שתי הסימנים, ומיד הלך לקבל את הדם, כי כל העבודות של יום הכיפורים שמעכבות, הכהן גדול חייב לעשות אותם. קיבל את הדם, וזרקו על גבי המזבח החיצון, ואז הוא עבר לעשות את הקטורת שהיו מקטירים כל יום, בהיכל, במזבח הזהב, על גבי מזבח הזהב. נכנס להקטיר קטורת של שחר, וכשהוא כבר היה בתוך ההיכל, נכנס גם כן כבר לנקות את האפר, להיטיב את הכוסיות, את הבזיחים של הנרות מהפתילות, מהשיירים שנשארו שם. אחרי זה הוא יצא לעזרה, לקח את האיברים של הקורבן תמיד, את הראש, וגם את שאר האיברים של הקורבן תמיד, והעלה אותם על גבי המזבח, והעלה גם את המנחה שכהן גדול מביא כל יום, מנחת חביתין, ואת היין, רביעית היין של ניסוך של קורבן תמיד. עכשיו, איך היה הולך הסדר? מציין את המשנה, כל יום, את הקטורת של שחר, שהיו מקטירים כל יום במזבח הזהב, היא הייתה קרבה בין זריקת הדם לבין הקטרת האיברים. זאת אומרת, היו שוחטים את הקורבן תמיד, זורקים את הדם על גבי המזבח. עכשיו, מה עם הקטרת האיברים, הבשר של הקורבן על גבי המזבח? זה היו מניחים, הולכים להקטיר את הקטורת, שהיו מסיימים להקטיר את הקטורת, אז היו מעלים את האיברים להקטיר אותם על גבי המזבח. וכן, הכתרת הקטורת, שהיו מקטירים אחרי צהריים של בין הארבעים, אז היו קודם זורקים את הדם של הקורבן תמיד, ומקטירים כבר את האיברים של הקורבן תמיד, ולא היו מקטירים את המנחות של הקורבן תמיד, אלא קודם היו מקטירים את הקטורת, ואז היו מקריבים גם את המנחות, מניחי סולת, יין של הקורבן תמיד, היו מקריבים לגבי המזבח אחרי הקטרת הקטורת, זה היה אחרי צהריים, תמיד שבין הארבעים. אומרת המשנה, אתה יודע, מקווה בזמנם לא היה גופי חימום שחיממו את המקווה. ביום הכיפורים יש בעיה גם כן לחמם מים. בכל זאת, אם היה כהן גדול זקן, או שהוא צעיר, אבל הוא הסתניס, הוא מפונק, הוא לא מסוגל לטבול במים קפואים, אז מחמין לו מים חמים בערב יום הכיפורים, וביום הכיפורים עצמו מטילים אותם לתוך החקק בבניין שהיה מקווה הצונן, קיצור, הם מקררים את המקווה עם המים החמים האלה, כדי שתפיג המים החמים קצת יחממו, יחלישו את צינתם של מי המקווה. זאת אומרת, לא הם מחממים את המים ביום הכיפורים, הם מחממים את זה לפני יום הכיפורים, ושופכים את זה לתוך המים של המקווה ביום הכיפורים עצמו. הגמרא רוצה להתמקד בעניין הזה, שאמרנו ש... על כל תבילה שהכהן גדול היה תובל ביום הכיפורים, הוא היה מקדש ידיו ורגליו. עכשיו היה חמש תבילות ועשרה קידושין. עשר פעמים היו רוחצים ידיים ורגליים. הכהן גדול היה רוחץ ידיים ורגליים. עכשיו, הפירוש הפשוט הוא שעל כל תבילה היו רוחצים ידיים ורגליים פעמיים, פעם אחת לפני התבילה, פעם אחת אחרי התבילה. עכשיו, צריך לקחת בחשבון, שבדף למדלת עמוד ב' המשנה מביאה ויכוח בין רבי מאיר לבין רבנן. לגבי הרחיצת ידיים ורגליים לפני התבילה במקווה. כי לגבי רחיצת ידיים ורגליים של אחרי התבילה במקווה, יש מקורות מפורשים מהפסוק שהכהן גדול אחרי שהוא היה תובל, הוא היה לובש את בגדיו, בגדי הכהונה, ורק אחרי זה היה רוחץ את ידיו ורגליו. לעניין הרחיצת ידיים ורגליים לפני התבילה במקווה, לא כתוב מפורש מתי הוא היה רוחץ את ידיו ואת רגליו. אז יש ויכוח בין רבי מאיר לבין חכמים. רבי מאיר אומר שקודם הכהן גדול היה מוריד את בגדי הכהונה, את הבגדים שלפני כן, לא משנה מה, הוא קודם כל היה מוריד את הבגדים, ואז אחר כך הוא היה רוחץ את ידיו ואת רגליו, היה תובל, ולובש את הבגדים הבאים, ואז רוחץ את ידיו ואת רגליו פעם שנייה. לעומת זאת, חכמים סוברים שלפני שהוא פשט את בגדיו כדי לטבול, הוא כבר היה רוחץ את ידיו ואת רגליו. אז עוד פעם, כן? אחרי התבילה, ודאי שאת הרחיצת ידיו ורגליו היה אחרי שהוא לבש בגדי כהונה כבר. כל השאלה היא לפני התבילה. כשהוא רחץ את ידיו ואת רגליו, האם זה היה כשהוא עדיין לבוש, או אחרי שהוא פשט את בגדיו? לפי דעת רבי מאיר זה היה אחרי שהוא פשט את בגדיו, הוא רחץ ידיו ורגליו, ולפי חכמים זה היה לפני שהוא פשט, כשעדיין היה לבוש. אמרו הרבנן כמי דרב פאפה, חכמים היו סבורים לומר, והם אמרו את הסברה הזאת לפני רב פאפה, מה שכתוב כאן, שלפני התבילה, לא כתוב שהכהן גדול קידש ידיו ורגליו, איך המשנה מתחילה? פשט, הכהן גדול פשט את בגדי חול שאיתם הוא הגיע ביום הכיפורים, ירד למקווה וטבל. לא כתוב שהוא רחץ ידיו ורגליו לפני כן, לפני התבילה במקווה. אחרי שהוא עלה ונסתפק והביאו לו בגדי זהב, הוא לבש אותם רק אז הוא קידש ידיו ורגליו. זאת אומרת שלפני התבילה במקווה הוא לא קידש את ידיו ואת רגליו. הבינו החכמים כשאמרו את הדבר לפני רב פאפה, דלא כרבי מאיר, שהמשנה הזאת היא לא כמו דעתו של רבי מאיר. בדרך כלל סתם משנה שלא כתוב שם של תנא שאומר את דברי המשנה, בדרך כלל זה רבי מאיר. אבל כאן רצו לומר לו שאולי זה לא לפי דעתו של רבי מאיר. למה? רצו לומר חידוש כזה. למה לפי דעתו של רבי מאיר, קודם הוא פשט את בגדיו, ורק אחר כך הוא מקדש ידיו ורגליו לפני המקווה? למה הוא לא מקדש את ידיו ואת רגליו כשהוא עדיין לבוש? הם הבינו בדעתו של רבי מאיר שסברתו היא שתי הקידושי ידיים ורגליים זה בשביל הבגדים שלובשים אחרי המקווה. לכן אין שום טעם לרחוץ את ידיו ואת רגליו כשעדיין לבוש בבגדים שלפני המקווה. וכאן, לפי דעתו של רבי מאיר, היה צריך לרחוץ את ידיו ואת רגליו גם לפני המקווה, כי הרי בשביל מה רוחצים את ידיו ואת רגליו, הם הבינו שלפי דעתו של רבי מאיר, גם הרחיצה שלפני המקווה, גם של אחרי המקווה, זה הכל בשביל הבגדים של אחר כך. אז מכיוון שאחר כך הולכים לבוש בגדי כהונה גדולה, אז שירחוץ את ידיו ואת רגליו גם לפני הטבילה במקווה לפי רבי מאיר, וזה שכתוב במשנה שרק אחרי הטבילה רוחצים ידיים ורגליים, זה לא כמו דעתו של רבי מאיר. כיוון דאמר, דאיקר רבי מאיר, כיוון דאמר תרי קידוש הלבישה עבידלו, כיוון שלפי דעתו הם הבינו בדעתו, ששתי הפעמים שרוחצים ידיים ורגליים זה בשביל הלבישה של הבגדים של אחרי המקווה, אז הכנה מלהביד את תרי קידוש הלבישה, אז גם כאן, הוא הרי הולך לבוש עכשיו בגדי כהונה גדולה, אז שירחץ את ידיו ואת רגליו לא רק אחרי הטבילה, גם לפני הטבילה, נכון שהוא עכשיו מוריד בגדי חול, אבל הוא לא רוחץ את ידיו ואת רגליו בשביל הבגדים שהוא עכשיו לבוש, הוא רוחץ את ידיו ואת רגליו בשביל הבגדים שהוא הולך לבוש אחר כך, אחרי הטבילה, אחרי הטבילה הוא הולך לבוש בגדי כהונה גדולה, אז למה שלא ירחץ את ידיו ואת רגליו גם לפני המקווה וגם אחרי? הם הבינו ששתי הרחיצות ידיים ורגליים זה בשביל הלבישה שהוא לבש אחר כך. אין סיבה לרחוץ ידיים ורגליים על בגדי חול שעכשיו הוא מוריד. אבל אם, לפי דעתו של רבי מאיר, פעמיים רוחצים ידיים ורגליים בשביל הבגדים של אחרי המקווה, הרי אחרי המקווה הולך לבוש בגדי קודש, אז ירחוץ פעמיים את ידיו ואת רגליו. אמר לו רב פאפה, זה לא נכון. לא זה סברתו של רבי מאיר. אין מפה ראיה שזו דעתו של רבי מאיר. יכול להיות שהמשנה שלנו היא גם לפי דעתו של רבי מאיר. בין לרבנה ובין לרבי מאיר, מה שמקדשים ידיים ורגליים פעמיים, אחד הפשיטה בגדי קודש ואחד הלבישה של בגדי קודש האחרים. בגדי קודש, נאמר, הוא מחליף מבגדי, משמונה בגדים של בגדי זהב לארבע בגדים של בגדי לבן, אז פעם אחת הוא רוחץ ידיו ורגליו על זה שהוא הוריד בגדי זהב, ופעם אחת הוא רוחץ ידיו ורגליו על זה שהוא בא ללבוש בגדי לבן. וכן להפך, כשהוא פושט בגדי לבן ובא ללבוש בגדי זהב, פעם אחת הוא רוחץ ידיו ורגליו בשביל בגדי לבן שהוא מוריד, ואחרי זה הוא רוחץ ידיו ורגליו בשביל בגדי זהב שהוא לובש אחר כך. ואם כן, למה לפי רבי מאיר הוא קודם פושט את בגדיו ואחר כך הוא רוחץ ידיו ורגליו? ולפי דעת חכמים, הוא רוחץ את ידיו ואת רגליו כשהוא עדיין לבוש בבגדים. לפי דעת חכמים. אך הבעיה כמפלגי, בזה הוויכוח שלהם. פשוט הפסוק אומר ככה. הוא בא אהרון אלו אל מועד, יום הכיפורים. הוא פשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש. בגדי לבן, שהוא לבש כשהוא היה בקודש בבית מקדש, והיא ניחם שם, ואז אומרת התורה ורחץ. זאת אומרת, אחרי שהוא מוריד את בגדי הלבן, כתוב בתורה שהוא צריך לרחוץ, לרחוץ את בשרו במים במקום קדוש. יש פה רחיצה של ידיו ורגליו. ודורשים כאילו כתוב את המילה ורחץ פעמיים. פעם אחת על זה שכתוב ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבואל הקודש וניחם שם ורחץ. ופעם אחת מה שכתוב ורחץ הולך על ההמשך ורחץ את בשרו במים במקום קדוש ולבש את בגדיו. לא, המילה ורחץ שכתובה באמצע הולכת גם על מה שהיה לפני כן שהוא פשט את בגדיו וגם על מה שכתוב אחר כך שהוא לבש בגדים אחרים בגדי קודש. אז אם כן, כאילו כתוב ופשט ורחץ ולבש, או ופשט ורחץ ורחץ ולבש, אבל הבנו אותו רעיון, שמכיוון שכתוב ורחץ באמצע, בין שהוא פשט את בגדי הקודש הקודמים, לבין שהוא לבש את בגדי הקודש הבאים, אז ורחץ הולך על שניהם. עכשיו, הדרשה פה יש ויכוח. כי בעצם כולם מסכימים שהתורה עושה היקש בין מה שהכהן גדול הולך ללבוש בגדים בגדי כהונה שונים, לבין מה שהוא עכשיו הוריד את בגדי הכהונה הקודמים. השאלה היא איך בנוי ההיקש הזה, בזה הוויכוח. רבי מאיר סבר, אתה יודע באיזה דרך מקיש פשיטה של הבגדים שהוא הוריד ללבישה של הבגדים שהוא לובש? בדרך הזאת. מה לבישה? קודם כל הוא לובש את הבגדים, ואחר כך מקדש. הגמרא דורשת זה מפסוק, שבזמן שהוא לובש בגדים אחרים, אז הרחיצה של הידיים והרגליים היא אחרי שהוא לבש. אז אותו דבר גם, אף פשיטה כשהוא מוריד בגדי קודש שהוא היה לבוש בהם, קודם הוא פושט ואחר כך מקדש. זה דעת רבי מאיר. ורבנן סברי גם כן שיש את ההיקש בין הפשיטה לבין הלבישה, אבל בצורה אחרת. מקיש פשיטה ללבישה, מה לבישה? מתי הוא רוחץ ידיו ורגליו? כשהוא לבוש בבגדי הכהונה החדשים הוא מקדש. אז כאן אותו דבר גם הפשיטה, כשהוא לבוש מקדש. לפני שהוא מוריד את הבגדי כהונה, הוא מקדש. זאת אומרת, בעצם הוויכוח שלהם הוא רק איך התוצאה של ההיקש. זאת אומרת, שניהם מודים שיש פה היקש בין להוריד את הבגדים הקודמים ללבישה של הבגדים החדשים. רק בעוד רבי מאיר שהוא אומר שההיקש הוא, שכמו שכשהוא לובש את הבגדים החדשים, אחרי שהוא לובש הוא רוחץ, ככה גם כשהוא פושט את הבגדים הישנים, אחרי שהוא פושט הוא, הוא רוחץ. לעומת זאת, חכמים אומרים, כמו שכשהוא לובש את הבגדים החדשים, כשהוא לבוש הוא רוחץ את ידיו ואת רגליו, ככה גם לפני שהוא פושט את הבגדים הישנים, כשהוא לבוש עדיין, הוא רוחץ את ידיו ואת רגליו. אמרו לרבנן, לרב פאפה, ומי מצית אמרת אחי? וכי, לפי דעת, וכי אתה יכול להסביר ככה בדברי רבי מאיר, שגם הוא מסכים שהסיבה למה רוחצים ידיים ורגליים פעמיים, זה פעם אחת בשביל הבגדים שהורידו, ופעם אחת על הבגדים שלובשים, וכמובן מדובר פה שהורידו בגדי קודש ולובשים בגדי קודש, ואז רוחצים פעמיים. איך ייתכן דבר כזה? והתניה, על התפילה הראשונה, כתוב ברייטה, פרסו סדין של בוץ, עשו וילון בשביל שיהיה צניעות לכהן גדול, בינו לבין העם. הכהן גדול הוא פשט את בגדי חול שהוא היה לבוש, על זה לא צריך שום רחיצת ידיים ורגליים, וירד למקווה וטבל, עליו נסתפג, הביאו לו בגדי זהב ולבש, וקידש ידיו ורגליו, וזה לפי דעת חכמים, יש פעם אחת קידוש ידיים ורגליים. רבי מאיר אומר, בוא תשמע דברים מפורשים. זה החידוש, רב פאפה לא הכיר את הברייתא הזאת. רבי מאיר אומר, פשט את בגדי החול וקידש ידיו ורגליו. מפורש כתוב את זה. שאפילו שהוא פשט בגדי חול, הוא מקדש ידיו ורגליו. אתה יודע למה? כי הקידוש ידיים ורגליים פה זה לא בגלל מה שהוא פשט, זה בגלל מה שהוא הולך עוד מעט ללבוש, בגדי קודש. שתי הקידושים זה בגלל מה שהוא הולך ללבוש תכף. כמו שבאמת חכמים אמרו לפני רב פאפה, יש פה ברייתא מפורשת, הוכחה לדבריהם. לא כמו שרב פאפה תירץ, לא כמו שרב פאפה רצה לומר, שגם לפי רבי מאיר, רחיצת ידיים רגליים אחת זה על מה שהוא הוריד, ורחיצת ידיים רגליים השנייה זה כנגד מה שהוא הולך ללבוש. לא, שתי הרחיצות ידיים ורגליים הולכים על מה שהוא הולך ללבוש, כמו שחכמים היו סבורים בהתחלה לומר. וכמו שברייתא כאן אומרת מפורש, רבי מאיר אומר, אפילו שהוא פשט את בגדי חול, על זה אין שום עניין לרחוץ ידיים ורגליים, בכל עוד קידש ידיו ורגליו אחר כך. וירד וטבל עליו ונסתפג, הביאו לו בגדי זהב ולבש, וקידש ידיו ורגליו פעם נוספת, אפילו שכאן ההחלפה של הבגדים הייתה מבגדי חול לבגדי קודש. למה צריך לרחוץ ידיים ורגליים פעמיים? הרי כל מה שרוחצים ידיים ורגליים זה רק בשביל בגדי קודש. אז אם הוא רוחץ בגדי קודש, אני מבין למה הוא אמור לרחוץ ידיים ורגליים. על הפשיטה, אבל פה כשהוא פושט בגדי חול, על מה אמור להיות לו פה רחיצת ידיים ורגליים? אלא מוכח שדעתו של רבי מאיר, שגם הרחיצת ידיים ורגליים שלפני הטבילה היא בשביל הלבישה של הבגדים שלאחר מכן, שעל הלבישה שלאחר מכן רוחצים ידיים ורגליים פעם אחת לפני הטבילה ופעם אחת אחרי הטבילה. אמר לו, אתם צודקים? אני לא הכרתי את הברייתא הזאת. אי טניה, אם יש ברייתא שאומרת ככה מפורש, אני חוזר בי, טניה. טוב, אז אם כן באמת יש פה ויכוח בין רבי מאיר לבין חכמים, על מה רוחצים פעמיים את ידיו ואת רגליו, פעם אחת לפני המקווה ופעם אחת אחרי המקווה. לפי דעתו של רבי מאיר, הפעמיים זה בשביל הלבישה של הבגדים שהוא לובש אחר כך. לפי דעתם שחכמים לא, פעם אחת זה על מה שהוא פושט ופעם אחת זה על מה שהוא לובש. אומרת הגמרא, ביש למה לרבי מאיר, היינו דמשכחת לעשרה קידושין. לפי דעתו של רבי מאיר, אני מבין איך יש 10 פעמים שהכהן גדול רוחץ ידיו ורגליו ביום הכיפורים, כי 5 פעמים הוא טובל בשביל להחליף בגדים, פעם ראשונה הוא מחליף מבגדי חול לבגדי קודש. ולפי דעתו של רבי מאיר, על הפעם הזאת הוא רוחץ פעמיים. לפני הטבילה ואחרי הטבילה, למה? כי הרחיצה היא לא על מה שהוא פושט, אלא על מה שהוא הולך ללבוש. פעמיים הרחיצה זה על מה שהוא הולך ללבוש. אחרי זה כשהוא הוא מחליף מבגדי קודש לבגדי קודש, עוד פעם הוא רוחץ פעמיים. וככה כל 5 פעמים של הטבילה הוא רוחץ פעמיים על מה שהוא הולך ללבוש בגדי קודש. אבל, אלא לרבנן, שהסיבה למה הוא פעם ראשונה, הרי בתבילה הראשונה הוא הרי פושט בגדי חול, אז לפי דעתם, על מה שהוא פשט הוא לא צריך לרחוץ ידיו ורגליו, אבל רק על מה שהוא הולך ללבוש. אז הוא יצטרך לרחוץ ידיו ורגליו רק פעם אחת בתבילה הראשונה. אז אם כן, 9, יש סך הכל 9 פעמים שהוא תובל, 9 פעמים, כן? על ה4 תבילות שהוא עושה אחר כך, אז באמת הוא רוחץ ידיו ואת רגליו פעמיים. אבל על הטבילה הראשונה הוא רוחץ את ידיו ואת רגליו רק פעם אחת, כי הרי הוא, על מה שהוא הולך לבוש בגדי כהונה הוא רוחץ את ידיו ורגליו, אבל על מה שהוא הוריד בגדי חול, לפי דעת רבנן, הוא לא צריך לרחוץ את ידיו ואת רגליו. תראה את הגמרא נכון, באמת על מה שהוא פשט בגדי חול בהתחלה הוא לא צריך לרחוץ את ידיו ואת רגליו, אבל אמרי לך רבנן, קידושה בתרה. קידוש ידיים ורגליים זה האחרון, העשירי, זה אחרי זה, זה כשהוא לא טוב, זה לא בזמן של הטבילה. זה כשהוא בא להוריד את, 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 את הבגדי כהונה אחרי, בסוף העבודה. כי פשיט בגדי קודש, והוא טובל עכשיו, על, הוא עכשיו הוא רוחץ על זה שהוא פושט בגדי, חול, בגדי קודש, ולובש בגדי חול, אביד לי, אתם. כשהוא הולך בסוף העבודה, בבית מקדש, במוצאי יום הכיפורים, לפני היום טוב הגדול שעושים לו בצאתו בשלום מן הקודש, פעם אחרונה כשהוא פושט את בגדי הכהונה, אז הוא רוחץ את ידיו ואת רגליו הפעם העשירית. ואז הוא הרי פושט בגדי קודש, אז בגדי קודש הוא ודאי צריך לרחוץ את ידיו ואת רגליו. ועד כאן דף למד א'.